טוב, שלום לכולם. אנחנו במאמר שנקרא ירושלים. אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו. למרות שמה שנלמד היום זה בעצם כמו מעין יחידה בפני עצמה. זה לא, זה ודאי קשור קצת לשיעור הקודם, אבל בכל זאת אנחנו, גם מי שלא היה בשיעור קודם, זה לא אמור להפריע לו. ברוך תהיה מכל העמים, תודה רבה. זה לא אמור להפריע לו, בוא נגיד ככה. בסדר? אז אנחנו בעמוד בעצם 299 עכשיו, במאמרי הראייה. שתי מתנות טובות. אתם תראו שזה לא קשור, זה פסקאות שעומדות בפני עצמם, זה נושאים שונים. אז אני אפילו לא עושה חזרה לשיעור הקודם, כי זה עומד בפני עצמו, בסדר? שתי מתנות טובות נשלמו לנו במילואה מירושלים, עיר מקדש מלך. גאון הקודש וגבורת החיל. זה שתי המתנות. עוד פעם, גאון הקודש. גאון זה מלשון גאוות הקודש, כן? הקודש במצב המרומם שלו הוא גבורת החיל. איפה אנחנו רואים את זה? רואים גאון הקודש, זה מה שהיה בית מקדש עם כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. ועלייה לרגל, וכל קדושת העיר, עם כל מה שקשור לזה. זה גיא חיזיון ירושלים. כל נביא במקרא שלא כתוב את מוצאו, אז הוא מירושלים, מאזור ירושלים. עיקר הנבואה הייתה באזור ירושלים, כי עצם המציאות של ירושלים היא הקרבה אל מקור התפשטות הקודש, שזה מהר הבית וכו'. והדבר השני זה גבורת החיל. מה זה גבורת החיל? הגבורה, הגבורה הישראלית. עמוד 299, בסדר? מה זה גבורת החיל? אנחנו רואים, הייתה פה מלכות. היו פה דוד המלך, כן? יואב בן צרויה, היה פה בניה ובן יהוידע. היו פה מלכים ושרי צבא וגיבורים. ואמירה וכל מה שקשור למלכות והנהגה הוא בא בד בבד עם גבורת החיל וכו'. אז זה שתי מתנות טובות, הן היו קשורות לירושלים. עכשיו, מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הללו, גם גאון הקודש וגם גבורת החיל. גאון הקודש חדלת את כוחו. אור הנבואה האלוהית הוא עם. כוונה נחלש, הוחלש, או אפילו נעלם. רוח הקודש פסק, וחשכים, חשכים, הלכנו נודדים בגויים. אין מה להשוות את החיים עם בית מקדש ובלי בית מקדש. כשיש בית מקדש, אז כל ה... שימוש בכוח המדמה שהוא נדרש אל הנבואה הוא מתאפשר גם באופן של שימוש הקודש, של טהרה עליונה. המושגים הם הרוחניים, הם קרובים יותר, מובנים יותר בחזונות, בחלומות של הנביאים. אבל מאז שחרב בית המקדש, אז כוח המדמה משמש למה? להוליווד, נכון? לתרבות המערב. אז זה קלקולים מאוד מאוד גדולים. כל תרבות המערב היא בנויה על כוח המדמה, הרב כותב באורות. אז אור הנבואה האלוהית הוא עם. רוח הקודש פסק. מה זה רוח הקודש פסק? מה, לא הייתה רוח הקודש לחכמים במהלך הדורות? ודאי הייתה. אבל זה עדיין לא תופעה לאומית כמו שהייתה פעם. הדבר הזה היה הרבה יותר נגיש. רוח הקודש וגם הנבואה. זה היה כמו שהיום, אנשים באים למכון מאיר, הם לומדים פה תורה בחבורות ושיעורים. אז פעם היו מסתופפים סביב הנביא, בני הנביאים, היו להקות של נביאים. עצם יש לך מציאות כמו שמואל או נתן או גד, או... זה עצמו, רק הקרבה לנביא כבר גורמת להתפשטות של הנבואה. אנשים היו מתנבאים בקרבת הנביא, אגם שאול בנביאים, כן? חיילים של שאול הולכים לקרוא לשמואל, גם כן מתנבאים. עצם הקרבה אל הנביא בעצמה מרוממת את כל האישיות, וזה ירד הדבר הזה, ורוח הקודש פסק, במובן של, אמרתי, רוח הקודש תמיד הייתה לחכמים, אבל קודם כל לא באותה מדרגה, ולא באותה התפשטות של, זה היה כישרון לאומי, וגם במובן של הורים ותומים, אתה היום לא מנהיג את המלכות על פי הורים ותומים, כן? הורים ותומים הם קשורים לרוח הקודש, והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי כשהמלך הוא נועץ, כן? עם ההורים ותומים, אז בעצם יש לו קישור ישיר אל האלוהות, יש לו הדרכה אלוהית ברורה. היום הרבה מושגים הם מסופקים. הרוב קובע, נכון? לא השם קובע, אלא הרוב קובע. אז אנחנו בבעיה עם הדבר הזה. בעיה חמורה. אז זה הכוונה פה, כן? חשכים הלכנו נולדים בגויים. אין לנו הדרכה אלוהית אונליין, כמו שהייתה בתקופת הנבואה ורוח הקודש. אתם מבינים שהכל קשור למדרגה של ירושלים. כמה הדבר הזה מרכזי, בניין ירושלים. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. נדלדל כוחנו ואיננו כצללים נהלכים בארצות נחר. יש לנו כל מיני, כללת הגלות זה, כן, מנסת מכל עלי נידף. פחדת מכל, פחד, יש מורח לב, הרב תכף מדבר על זה, הגבורה הישראלית היא נעלמה בגלות, יש איזה מורח, איזה פחד. שתי המתנות האלוהיות הללו, הוא לא עוזב את הנושא, הוא ירחיב אותו, תכף תראו, שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה שהן קץ לזיוון ותפארתן ביותן משולבות שתיהן יחדיו, ניתקו זו מזו וכל אחת בפני עצמה נדלדלה דלדול אחר דלדול עד אשר מחשקת הגלות המנבלת נדבקו בנו תומת כפירת אלוהים תחת גאון הקודש ורשלנות ומורח לבב תחת גבורת החיל. כל אלה סימנים של ריקבון הקבר, שכוחות החיים הללו שהם ביטויים של הקודש, קודש שהוא קודש נשמתי, זה גאון הקודש, וקודש שהוא קודש מעשי, שהוא מסוגל להיכנס לארץ ולהקות את העמים שיושבים בו, כמו הגבורה של יהושע, גבורת החיל. אז האריז"ל מבאר שבגלל חטא העגל, שני הכישרונות האלה הם נתפצלו לסוגי נשמות שונות, בני לאה, בני רחל. הם תוקנו במתן תורה ועוד פעם התפלגו אחרי חטא העגל, אבל זה עדיין שתי מתנות שתמיד היו בעם ישראל, שתי סוגי נשמות, סוגי כישרונות, קדושה שהיא רוחנית כזו, קדושה שהיא מעשית, היא קשורה אל הגבורה, אל המלכות, אל ההנהגה, אל הצבאיות, מכל מקום בגלות בכלל נעלמו. שתי המתנות הטבות האלה, שכשהן משולבות ביחד, הן קץ לזיוון ותפארתן. זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. עכשיו אין מהם שום דבר בתקופת הגלות. ושני הנגעים המערערים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצם, כלומר, התחילו העליות, ואור התחייה נגע עליהם באור כהה, אשר לא יוכל לגרש את הצללים, באו כרוכים יחד עם ערפילי טוהר של תחיית רוח והתעודדות לאומית, תומת הכפירה והטמטום מעבר מזה, והרשלנות ומורח הלב מעבר מזה, ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. אלה שני אבות התומעה שהובאו לארץ השם מתומת ארץ הגויים, ויעבטו את נתיבות חיינו. אז יש פה פסקה יחסית נדירה של הרב קוק ברמת הביקורתיות שלה. הוא בא ומנתח את המצב בימיו, שבעצם הוא רואה את הנשמות שעולות מחוץ לארץ לארץ. המאמר הזה נכתב 9 שנים אחרי שהוא עלה לארץ. הוא עלה בתף רש סמך דלד, והמאמר הזה הוא נכתב בתפריש עין דלד, זה 10 שנים אחרי שהוא עלה. לארץ, והוא רואה שהמחלות האלה שהם הם צריכות להתרפא, והמשך המאמר הוא הולך לכיוון הזה, אתם תראו, זה לא נשאר במקום הזה, אבל הוא רואה את הנשמות שעולות לארץ, הן באות עם צללים, שאור התחייה הוא נגע להם באור כהה, כל זה ביטויים, כלומר, זה, יש איזו התחלה מסוימת, אבל עדיין אור כהה, זה אור קלוש, זה לא, ולכן הוא לא יכול לגרש את הצללים, אור התחייה הזה, הם באו כרוכים יחד עם ארפילי תואר, ארפילי זה גם כן ביטויים לאור קלוש, של תחיית רוח והתעודדות לאומית, זה דבר, דבר יקר, חשוב, זה התחלה, אבל באו ביחד איתם, תומת הכפירה והטמטום, זה מקביל לגאון הקודש שהסתלק, אז מה יש? תומת כפירה וטמטום, טמטום לשון הטימות, כן? ומעבר מזה, והרשלנות הוא מורח הלב, מעבר מזה, מה זה רשלנות? מה זה קשור לגבורה? זה קשור, כי גבורה היא מסדרת את החיים הארציים בצורה מובנית, בצורה שהיא מתגברת על מכשולים. ורשלנות זה חוסר יכולת לחשוף בחיים ממשיים, ארציים, את הסדר האלוהי הפנימי. אז יש רשלנות. רשלנות, העסק מתנהל, לא מנועל. העסק מעורבב. זה כשיש גבורה, המנהיג הוא דורש, דרוש לגבורה, הוא מסדר את החיים הארציים בסדרים אלוהיים, באופן האידיאלי שלהם, אבל הרב מזהה רשלנות ומורח הלב, זה הפחדנות. מעבר מזה, יפיצו בקרבנו מחלות שונות, זאת אומרת, זה שני אבות תומה, כן? הכפירה והרשלנות, מורח הלב, ההפך משני היסודות האלה ש... הם מתאחדים בקדושתם בירושלים של גאון הקודש וגבורת החיל. אלה שני אבות התאומה שהובאו לארץ השם מתאומת ארץ הגויים ויבטו את נתיבות חיינו. לאושרנו מעטו שהתפשט, תראו איזה ניתוח יש לרב, זה משהו מדהים. לאושרנו מעטו שהתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד באיזה סייע מסיעתנו. כלומר, המזל שלנו שכל אחד לקח קצת, כן? זה לא ביחד. בוא נראה. על פי רוב נגועי סילוק השכינה, חולי הכפירה אינם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורח הלב. אלה שהם כופרים, אז הם פחות, יש להם פחות רשלנות ומורח לב. עסקו בהגנה על הארץ, בכיבוש הארץ, בצבאיות וכו'. הם פחות נגועים, כן? והנגועים ברשלנות ובמורח עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש, כן? הם מוחזים בתורה וכו'. נעמה, יש להם, מה? לא, אוחזים בתורה, בגאון הקודש. ברור שזה לא של... ברור שזה... עוד, תראה, הוא אומר פה, עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. זה ברור שזה גם כן עבר עיסוק בגלות, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, על ידה לדמות של הלכה. זה ודאי לא גי חיזיון ואור הנבואה ומדרגה של קודש כמו שהיה עם ישראל ראוי לה, אלא זה משהו, זכר לדבר, זה מצומצם יותר. שמירה על הגחלת שלא תכבה. אם אמנם בשניהם רק, תראו, זה צללי חיים אנו רואים, אנחנו רואים. תראו, הרב פה, הוא עושה לנו איזשהו ניתוח, ניתוח שהוא קצת ככה, תדע שהוא רואה בימיו צללי חיים. זה לא החיים השלמים שאנחנו מייחלים אליהם. זה נקודה חשובה. למה זה חשוב לנו לדעת את זה? קודם כל התפתחנו מאז, הרבה התקדם מאז קודם כל. וגם פה אנחנו מבינים שאנחנו לא שלמים, יש לנו הרבה לאן להתקדם. הוא נותן לנו גם איזושהי מסילה, מה הכוחות שצריכים לחזור. גאון הקודש, גבורת החיל, מלכות ישראל, עם האמירה הישראלית, עם הנבואה הישראלית, עם רוח הקודש שהיא תופעה לאומית. יש לנו הרבה לאן להתקדם. יש כאלה סטולים בבית הזה, כזה מין יהודי... מתפלל בשטייטל הגלותי, ככה ליד מאחורי שפרה כזה ובקטה, נכון? תמונה כזאת, ציור. אני לא אוהב את התמונות האלה. בעיניי לא צריך להתגעגע לתקופות האלה, להתבודדות הזאת באוקראינה, אני יודע מה, ביערות רוסיה. אנחנו צריכים לתלות תמונה של דוד המלך, אם הייתה לנו, של שלמה המלך, של בית המקדש. אנחנו צריכים להתגעגע לתקופות שהמלכות הישראלית הופיעה במלוא הודה והדרה, לא בתקופה של עצמות יבשות מפוררות בקבר, יש בהם איזה נקודות מסוימות של שפיחת הנפש של היחיד מלפני השם יתברך. עם כל היופי שיש בדבר הזה, אבל צריך לדעת, זה כמו לצלם את התחתית הירידה, שבתוכה יש איזה ניצוץ קטן של אור, של אמונה. אבל אנחנו מחכים מה זה מחכים? אנחנו פועלים. על מנת לראות את עם ישראל במקום הרבה יותר מאיר וגדול, ואנחנו בדרך לשם, בסדר? אבל הרב קורא לזה, אם בימיו הוא קורא לזה צללי חיים, בעומק הגלות זה צל של צללי חיים, בסדר? כן, יש ספר כזה, תללי חיים. כן. יש צללי חיים, כן. למשל, בבית אל. כן. עדיף בית מקדש, עדיף לראות נכון 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 אבל למרות מראות נגעים הללו לא חדלה נשמת אלוהים חיים החיה בקרבנו לפעול את פעולתה. אז עד עכשיו ככה, הוא תיאר איזה מצב עגום, עכשיו זה מתחיל העסק להתרומם. הוא אומר פה ככה. אבל למרות מראות נגעים הללו, לא חדלה נשמת אלוהים חיים, החיה בקרבנו לפעול את פעולתה. נשמה ישראלית, היא כל הזמן פועלת. היא לא חדלה. היא אמנם מופיעה בצורה מצומצמת בארציות, כן? השכינה היא בגלות, לא רק במובן הגיאוגרפי. אלא מובן שהיא מופיעה בצורה מצומצמת, כמו ירח שרב החושך בו מאשר החלק המואר שבו. אז נשמת אלוהים היא לא פסקה מלפעול, אבל בסדר. התחייה הראשונה אשר הלכה הצעדים תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירוגים, מעת החל היישוב הישן לא נוקטה ממורח הלב, אבל חיי נקודות הקודש היו בה במידה ידועה. אז הנשמה הישראלית היא פועלת, היא לאט לאט, הירח הזה הולך ומתמלא, והתחייה החדשה שהחישה מעט את צעדיה, אז היה, אתם יודעים, היישוב הישן, אחרי זה היה גם עליות אחר כך, אז היה עלייה ראשונה, לפעמים זה נקרא היישוב הישן. היה אחר כך עוד עליות, הרב קוקו כבר מדבר, תקופה של היו כבר עליות של חלוצים וכל מיני, והתחייה החדשה שהחישה מעט את צעדיה, לקחה לה למנה איזה ניצוצי חיים של עוז, אבל לא יכלה להכחיד את הרקב הפנימי המחלה את זה שמבלדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן פרי תנובה את גאון הקודש. כלומר, החלוצים שבאו, התחייה החדשה, הוא קורא לזה פה, היא החישה מעט את צעדיה, הכוונה של התחייה של היישוב הישן, שזה היו מעט מושבות שבעצם בנו אותם אנשי אמונה, כן, התחייה, היישוב הישן זה אנשי אמונה, מהעלייה השנייה זה כבר עלו לא תמיד עם כיפה על הראש, אז התחייה החדשה שהחישה מעט את צעדיה, היא לקחה לה למנה איזה ניצוצי חיים של עוז, כן, זה של גבורה קצת, אבל לא יכלה להכחיד את הרקב הפנימי המחלה, את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן פרי תנובה, את גאון הקודש. הרבה באו בלי בית המדרש. זרקו את השטריימל על האונייה, מה שנקרא, השאירו אותו, על הסיפון. אמנם לא ניגי נשמה עם מראות נגעים הללו, אז בלי גאון הקודש ודאי התחייה היא פועלת מתוך רקב פנימי, זה אי אפשר ככה לקדם, בלי האוצר הרוח, החיבור אל התורה, הדרכה האלוהית, אבל הרב ממקד את זה, אמנם לא ניגי נשמה, הם מראות נגעים הללו, ניגי אור המה. מה הכוונה? הנשמה היא לא נתמת. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. הנשמה היא תמיד טהורה. קל וחומר הנשמה הישראלית, של האומה הישראלית, היא מלאה אור שרק מתגבר מדור לדור. כל הזכויות של הדור הקודם הן מתווספות לדור הבא, וזה רק עולה כל הזמן. אז מצד הפנימיות הרב כותב בכמה מקומות שאנחנו מוכנים אל הגאולה. אנחנו מוכנים כבר אל הגאולה השלמה מצד הפנימיות. מצד החיצוניות יש לנו עוד כמה שלבים לעבור, אבל זה נקרא נגעי אור. כלומר, הנגעים הם בחוץ, הלכלוך הוא חיצוני, הבעיות הם לא מהותיות פנימיות, אולי הן מהותיות, אבל הן חיצוניות. מכל מקום זה נגעי אור, בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוהים חיים בוערת בעוז גבורתה, ואף על גב דלת באומי מנותה, יקרו בני, ובמקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זה גמרא במסכת קידושין, שיש שם מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, עם... יש פה מסכת קידושין אולי? הכרחתי להביא. הנה, יש שם מסש"ס כזה, שלם, כן. יש שם, תראה, זיו, יש שם למעלה, אתה רואה? בדף השני, יש שם הרבה מסכתות. תלמוד בבלי קטן כזה, קטן, כן, כן, כן. בדיוק, שם איפה שאתה? בשמאל. הנה, אז אולי יש שם קידושין. תודה רבה. קודם כל, יש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, לגבי עם ישראל כשהוא חוטא, אם נקראים בנים, אם לא נקראים בנים. בסופו של דבר, אז לא משנה איזושהי מסכת קידושין. בסופו של דבר, ההלכה היא כרבי מאיר, שאף על גב, שגם למטה יש שס שלם, אני חושב, תראה למטה משמאל. תודה רבה. אז ההלכה כרבי מאיר, שברוך תהיה מכל העמים, יישר כוח גדול. זה גמרא מאוד מפורסמת, אבל אני אראה לכם את זה רגע. זה קידושין למד וו, עמוד א'. אז... ראיתי תשובה של הרשב"א שהוא פוסק את הגמרא הזאת להלכה. הוא אומר ככה. טוב, אני מתחיל ככה. בנים אתם לשם אלוהיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, שנאמר בנים שחלים המה. הם שחלים, נכון? לפי רבי יהודה הם לא מתנהגים מנהג בנים, אז הם לא קוראים בנים. אבל לפי רבי מאיר, אפילו שהם שחלים, אבל נקראים בנים שחלים המה, ואומר, בנים לא אמון בם. כלומר, אין להם אמונה, אבל לא כתוב בנים, בסדר? ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. זה בהושע, ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זה הפסוק שהרב מביא. מהי ואומר? טוב, הגמרא פה מפלפלת, וכו'. טוב, אני אקריא לכם. וכי תימס, אם תאמר ששחלים הוא שנקראים בנים, אבל כשאין בהם אמונה, הם לא נקראים בנים, אז תשמע. ומה זה, בנים לא אמון בהם. אם תאמר, כאילו מה כל פסוק מוסיף על הפסוק השני, שכשאין בהם אמונה אז הם נקראים בנים, אבל כשהם עובדים לעבודת כוכבים לא נקראים בנים, תשמע ואומר זרע מרעים בנים משחיתים. וחיתם הבנים משחיתים הוא דמיקרו בני, בני מעליה לא מיקרו. כלומר תגיד, טוב, הם נקראים בנים משחיתים, אבל לא נקראים בנים מעולים, כן? אז הפסוק האחרון שבעצם אותו הרב מביא, שזה מסקנת ה... הגמרא, הוא אומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, עם ישראל יש בו צד של בחירה וצד של סגולה, ומצד הסגולה הישראלית הם תמיד 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 הם קרואים בנים. אז הרב פה כותב, הוא מביא את זה בעצם שזה נגעי אור, הנגעים של החלוצים שעזבו את התורה עם הכפירה, זה מבחוץ. אנחנו רואים את זה פה יום יום במכון מאיר, שאדם בא לפה קלף איזה שכבה דקה של תרבות המערב, ובסוף יוצא ממנו איזה מתנחל מתמר, נכון? נכון. גבעות התמר. ורוח התחייה, מה? כן, כן. שם רבי מאיר? כן. כן, אז הסגולה מתגלית, כן? הבחירה היא יכולה להיות מקולקלת, אבל זה נגעי אור. בדור שלנו, כי הנשמות הם, אמרתי לכם, יש הערה פנימית גדולה מאוד בנשמת האומה, והנשמות הן נשמות גבוהות בדור הזה, וצריכים גם שהבחירה היא תחשוף את הסגולה, אבל הסגולה היא עיקרית. מכל מקום, ורוח התחייה בהגיעו בשער ירושלים, כבר ידע את אשר לו, הוא יכיר שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו אכן, הגיע השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם ואת הרשלנות גם יחד, ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד, הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיל. זאת אומרת, טוב, איך כל המהלך הזה שראינו עכשיו קשור לירושלים? כי ירושלים היא מטהרת אותנו. כשאנחנו חוזרים לירושלים, חוזרות איתה שתי המתנות הטובות האלה של גאון הקודש וגם גבורת החיל, שהן היו נהדרות או התרסקו מאוד בגלות, הן חוזרות אלינו בירושלים. כתוב ש... אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. משנכנסו ישראל בירושלים של מטה, הדור כולו גם התעלה. בסדר, רב ציודה היה אומר שעם ישראל הוא חוזר בתשובה. אז אמרו לו התלמידים, איפה אתה, איפה רבנו רואה? מה אתה... בימיו זה לא היה כמו היום שיש פה זיו הגיע למכון מאיר וכו'. זה היה, היו אחרים, היו מעט אבל. הוא אמר, עם ישראל חוזר בתשובה, הוא נהיה רציני. הוא לוקח אחריות, הוא דיבר על זה שהגבורה היא חוזרת, האחריות היא חוזרת, זה לא רשלנות, מה זה? הוא נהיה רציני. זה לא הרשלנות של הגלות, הוא לוקח אחריות על החיים שלו, הוא פועל, זה בעצמה חזרה בתשובה. החזרה לירושלים היא בעצמה מרפאת אותנו, וזה המשך המאמר. בסדר? מה שראינו עכשיו זה מן כזאת, זה לוקח אותנו פה אל ההמשך. אז הוא אומר פה ככה, ככל שופר גדול וכנס הרים יפעל, עד הכל ויזוז מחזה התנועה, יחד הקוראים פה אחד בכל תפוצות ישראל אשר הודחו שמה, בנו את ירושלים, שכללוה ופערוה, הציבו בה לכם יד ושם, יחידים וציבורים, צעירים וישישים. זה הקריאה הגדולה, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינגנו על מות. כלומר, כל התחייה הלאומית היא קשורה לבניין ירושלים, זה המרכז של כל המהלך, בין שמבינים את זה ובין שלא מבינים את זה, זה המהלך הכי פנימי, הבניין ירושלים, שהוא מחזיר אותנו בעצם לקומה הרוחנית שלנו, קומת הקודש, והכל הקורא לבניין ירושלים, והמון רגשות הקודש היוצאים וזורמים לעומתו בקרבנו ממעמקי תאום הנשמה, כשאנו אומרים, הגיע את עיר האלוהים להיבנות, יהיה גם כן מלאך מצרף ומטהר, כאש מצרף וחבורית מחבסים. כלומר, יש פה מהלך כפול. מצד אחד, בניין ירושלים, הוא מחזיר אותנו לקומה הישראלית הראויה, הדחיפה שלנו לבנות את ירושלים היא בעצמה זאת שמתארת אותנו גם מהמחלות של הגלות. עצם העיסוק בהתמודדות בבניין ירושלים, כל הקשיים שלה, עם כל הגויים שיושבים פה, כל העבודה זרה שיושבת פה, כל העיכובים של אומות העולם, כל תרבות המערב שזורבת לפה, כל הפוסט-מודרניזם פה שרוצה לצעוד בגאווה ברחובות ירושלים, ההתמודדות שלנו זה בעצמו בורית וכאש מצרף, שמחפשים אותנו, שמתארים אותנו מרוח התומה. הגר"א כותב בספר כל התור שהתפקיד של משיח בן יוסף, יש לו כמה תפקידים. אז שיבת ציון, בניין ירושלים, ביור רוח התומה וגילוי של סתרי תורה. הוא חוזר על זה הרבה הרבה בספר הזה, בישראל משקלוב, התלמיד של הגר"א, בספר כל התור. זה משיח בן יוסף. משיח בן דוד זה כבר הקומה אחרי זה של גאון הקודש, של השפעה לעמים, של כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה כבר משהו, קומה על גבי זה. אבל עצם העיסוק הזה בבניין ירושלים, שזה הנקודה המרכזית בכל התחייה, זה עצמו כאש מצרף וכבורית מחפשים. הקדושה והעוז אשר ימלא ליבנו יחד מכל הכרוך בשם עיר השם, שמה, עיר השם שמה זה פסוק, זה ציטוט כזה של חלק מפסוק. יהיה לנו שם עיר השם שמה, סליחה. יהיה לנו כתריס בפני הפורנויות של שתי המחלות, שסילוק אור גאון הקודש ואור גבורת החיל גרם להם לפגוע בנו. כלומר, עצם זה העיסוק הזה, העוז והקדושה שאנחנו נרצה לבנות את עיר השם, זה עצמו טריס בפני המחלות של הגלות, שזה המורח, הרשלנות, הכפירה. העיסוק בבניין הקודש, העיסוק בבניין ירושלים, זה עצמו טריס בפני הפורנות, בפני הכוחות האלה שהם יושבים על היעדר של הכוחות הבריאים. אתה מתעסק בלבנות את הכוחות הבריאים, הדבר הזה בעצמו הוא מבריא את כל המחלות. תראו רגע, אני אקריא לכם משהו בספר הכוזרי, סוף הספר, סוף מאמר חמישי, הוא גם כן, אחרי כל המהלך שלו, כל הסברים העמוקים, הוא מסיים פסקה האחרונה, היא קשורה לזה, לבניין ירושלים. הוא אומר ככה, גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כי את לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה. יש תנועות היום שעוסקות ממש, זה העניין שלהם, בבניין ירושלים, בגאולה של בתים, בעיר העתיקה, בשכונות של ליד, בפיתוח של העיר העתיקה, ברמה של, כן, כל האזור שם של הכותל, ובכלל, לבנות, להחזיר את ירושלים עד שיעמוד במרכז לב האומה הישראלית, בית מקדש שלישי, יחזיר את עם ישראל לקומתו הראויה בין העמים, בקומה של נבואה וכהונה ומשפט, לא בגץ, משפט ומלכות, כוחות האלה שהכל, תשימו לב, מקובט סביב ירושלים, נכון? הכהונה זה ברור, כן? מקדש, הנבואה, אמרתי לכם, רוב הנביאים היו סביב גיא חיזיון, זה פסקה הבאה, המשפט גם כן, שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, זה הסנהדרין בלשכת הגזית, הבית דין הגדול של 71 חכמים, והמלכות כמובן, ירושלים זה עיר מלוכה, מקדש מלך, עיר מלוכה. עצם העיסוק שלנו בבניין ירושלים, ולהחזיר אותה לקומה הראויה שלה, בסילוק של ביאור של רוח התומה, זה עצמו מרפא אותנו. כי זה דורש גבורה. ירושלים זה מקום הוא דורש מאיתנו גבורה. אמרתי בשיעור קודם, כתוב שמחה לארצך וססון לעירך. הססון, מעבר לזה שזה שמחה, זה גם ברית מילה. כמו שכתוב במסכת מגילה, ססון זו מילה. כן? ליהודים הייתה רב ושמחה וססון. אז הגמרא אומרת על המילה ססון, זה ברית. זו ברית, בסדר? אז איך אנחנו אומרים ססון לעירך, מה הברית לירושלים? בברית מסלקים את האורלה, מסירים את האורלה על מנת שהקדושה תתגלה, תוכל להתגלות. אז בירושלים יש פה כמה מוקדים שראוי להסיר אותם. צריך לרטוב עליהם אורלה, צריך להביא איזה מועל כזה עם D9, יש פה מועל שיודע לנהוג בדיני, וכמובן זה צריך להיות לא יוזמה פה של הפעיל ימין קיצוני הזה, אלא של של הממשלה, כן? כמובן זה עניין ממלכתי, המשטרה כמובן צריכה לבצע את זה יחד עם השבק והצבא. כן, כן, מה רצית לשאול? רק על גבעות אתה חושב כל היום. כן. כן. ככה ירושלים נקראת, אני חושב, לא, ירושלים נקראת גיא חיזיון. אני חושב שזה ישעיהו הנביא, ככה היא נקראת בישעיהו, גיא חיזיון. גיא חיזיון כי הנביאים היו חוזים בה, היו מתנבאים בה. זה סופר על יונה הנביא שתחילת נבואתו הייתה בשמחת בית השואבה. שם הוא נתנבא פעם ראשונה, יונה הנביא. זאת אומרת, עצם בכלל, תנסו רגע לדמיין את זה. זה משהו מדהים. תנסו רגע לדמיין. עכשיו, לא משנה, חג סוכות. כל עם ישראל עולים לרגל. אתם מבינים מה זה? כל עם ישראל. כולם בונים סוכה, יושבים, אוכלים, שמחים, אוכלים קורבן חגיגה בירושלים. זה משהו, זה קשה לדמיין את זה. איזה עוצמה, איזה אחדות. מה שקורה ב, אני יודע מה, ל"ג בעומר ברשב"י, זה מיליארדית מזה, אני לא יודע מה, זה אפילו לא. זה השראת שכינה כל כך גדולה, ושמחה כל כך גדולה, ואחדות כל כך גדולה, ופסח, ושבועות, יש מצווה של עלייה לרגל. כולם נושאים את עיניהם לאותו מקום, מקום של השראת שכינה. כן, 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 שכינה, שכינה, אז זה עוד יותר, אבל באופן כללי, שכינה לא גלתה, כתוב לעולם, מכותל מערבי. שכינה היא תמיד שורה במקום הקודש, בית המקדש, בהר הבית. לא זזה, לא זזה משם. אבל יש מדרגות בהשראת שכינה, ואנחנו רוצים מדרגות גדולות. הנביאים זה אנשים עם הכלי הכי מוכן שהשראת השכינה הגדולה הזאת והתפשטות הקודש מהר הבית יפעל עליה לרומם אותם למצב של קבלת מסרים בהירים או חלומות נבואיים או חזיונות על מנת להדריך את עם ישראל, אנשים שהכשירו את עצמם עם כלים ראויים ומתאימים. כן,
אתה
המשפחה
של נבואה.
כן,
כן. ועכשיו
אנחנו חוזרים על הנבואה.
חוזרים על הנבואה?
כן, בצעדי ענק. אנחנו עוד לא הגענו, אבל אנחנו חוזרים אל רוח הקודש ואל הנבואה. אנחנו עכשיו חוזרים, זה כמו היפרבולה, איך זה נקרא? היפרבולה? או פרבולה? היפרבולה זה הפוך.
פרבולה.
אז פרבולה. אז אנחנו ירדנו, ואנחנו עכשיו במצב של עלייה. אנחנו מחזירים לאט לאט את הכוחות שהיו בפריזר, 2000 שנה. כוחות חשובים שכל העולם הוא... הוא מחכה להם, צפה להם. עלייה להר הבית היא... מה? למה אתה מכניס אותי לזה? מה? מה? הבדיל ויעבור. מה? מה? בפרטי, בפרטי. אני לא עונה על שאלות פרטיות, יש יהיו. שמה? שמה? עוד פעם, ש... לא, אבל לא הבנתי, מה קורה בתשעה באב? לא הבנתי. כן? כן? רק יכול להגיד לך במאמר מוסגר שאני, רבותיי הם מורים שלא לעלות להר הבית וכולי, אבל בלי להיכנס לנושא הזה, כי ממש אין לי, לא רוצה עכשיו להקפיד עליו וכולי, סתם, לא, לא, אני צוחק, תראו, כן, כן, לא, אני צוחק, אני ממשיך, אני אמשיך פעם הבאה, בסדר? חשבתי שאולי נתקדם יותר היום, אבל... בסדר, זה מאמר שיש פה הרבה נפח, הרבה מה להרחיב. אז ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.